יתר בנושא מאוד ספציפי. נושא מאוד ספציפי, שגם קשה לומר שהרב קוק חידש בחידוש גדול במידה מסוימת, כתבו את הרעיון הזה הרבה מאוד לפניו, הרבה מאוד הרב. אני לא יודע אם הרב קוק ישמח או לא ישמח, אבל לייבוביץ' זה הייתה גם משנתו הידועה וכדומה. וזה, בעצם היו פה שלוש הצעות להתמודדות שבין גיל העולם וגיל הבריאה. גיל העולם, כפי שהוא כתוב בתורה, ומדע הבריאה. האחת היא שגם התורה מסכימה שהעולם היה קיים הרבה הרבה יותר שנים. הקיצונית לצד השני, לא להתרגש יותר מדי מהמדע, והמדע הוא בנוי על תזות, על הנחות וכדומה, אבל בעצם הוא מפוקפק. והאפשרות השלישית, אפשרות המרתקת שהרב קוק העריך בהרבה, כפי שאמרתי, לא הוא חידש אותה, אבל היא בהחלט מנוסחת בצורה מאוד מרתקת בדבריו, יש פה טעות, וזה כמו, כדי ללכת מאוד קיצוני, כדי לאמת את המדע עם, אני בכוונה אומר משהו מאוד קיצוני, לאמת את המדע עם אליסה בארץ הפלאות, כן? איך המדע ואליסה בארץ הפלאות מתיישב, הרי מבחינה מדעית לא יכול להיות שהייתה אליסה בארץ הפלאות. והתשובה היא, אתה פשוט עשית טעות, אתה בכלל השווית שני ז'אנרים שהם לא קשורים אחד לשני. וגם התורה, אומר הרב קוק, היא לא באה לספר, היא באה לספר טיעון מוסרי, רוחני וכדומה, בסיפור בריאה, ולא עוסקת בכלל בשאלה. זאת אומרת, אני לא יודע מן התורה כמה זמן העולם קיים, מה, איך הוא נברא וכדומה, אני יודע מה מהות הבריאה כפי שאני צריך להתייחס אליה. כמובן שהעמדה הזאת של הרב קוק מעלה שאלות לא פשוטות. למשל, איפה הגבולות? על מה עוד אני יכול להגיד בתורה שהוא לא היה, אלא שהוא סיפור. צריך לזכור שבתקופת הרשב"א היו חכמי פרובנס, חלק מהם טענו שגם אברהם אבינו ושרה אמנו לא היו. שאברהם זה הצורה, שרה זה החומר וכדומה. והרשב"א, חרם הרשב"א, בשבת פרשת חזון 1305, הרשב"א התחיל בחרם מאוד גדול של קהילות ספרד, ברצלונה וכדומה, כנגד חכמי פרובנס בעניין הזה. כלומר, זאת שאלה מאוד, אבל מצד שני, חז"ל אמרו, איוב לא היה ולא נברא, כן? כלומר, אלא, או חז"ל אומרים על לא דובים ולא יער, אם אתם מכירים את הסיפור עם אלישע, כן? ותצאנה שתיים דובים מן היער. ביטוי לא דובים ולא יער זה ביטוי ש... נולד מחזל, כלומר אתה מוצא שגם חזל אומרים הדברים שלא היו ולא נבראו. לא רק זה, הרמב״ם על הרבה מאוד דברים בתנ״ך כתב שזה היה במראה הנבואה, כן? כלומר, הושע לא נשא אשת זנונים, וישעיהו לא הלך ארום ויחף שלוש שנים, ויחזקאל לא שכב על צידו אחד 80 ומעט יום וכדומה. ואם כן, שאלת הגבולות, שאלת... יש הרבה, זאת אומרת, השיעור שלנו יותר שיעור של טעימות, כן? כלומר, הוא שיעור שמעלה... נושאים למחשבה ונושאים להתקדמות מהם, אבל זה החלק הראשון של האיגרת. עכשיו בדרך כלל בשיעור הזה אנחנו לא קוראים איגרת עד הסוף, אנחנו גם לא קוראים את כל הטיעונים שיש בה, אבל פתאום פה יש איזשהו סוויץ' באיגרת, והרב קוק עובר לעבור בנושא קצת אחר, וגם הוא מאוד מאוד מצוטט. גם הוא מאוד מאוד מצוטט בהקשר אחר, ויש הרבה אנשים שרוצים לפתור בו בעיות גדולות, אז אשר על כן, אנחנו עכשיו מתחילים את החלק, אגב, אם אתם זוכרים, כמו באיגרת לבצלאל, למדנו חלק אחד על האיגרת, על הגאולה, וחלק שני על האומנות, שזה שתי סוגיות שונות. גם פה, למרות שהסוגיה הזאת התחילה בתשובה לזיידל, לדוקטור זיידל, על איך ליישב את הקושי הגדול ואת העומס הגדול שיוצרות שתי שיטות של ספירה, כמה זמן ומה גיל העולה וכדומה, אבל הרב פה באיזשהו מקום עושה איזשהו סוויץ' ועובר לעבור ועובר לעסוק בנושא אחר. בוא נראה איפה הוא עובר לעבור בנושא, תעברו את הדף. יש שורה שמתחילה וגם איננו עיקרי, כן? יש שורה שמתחילה במילים וגם איננו עיקרי. מסכם הרב בעצם את הטיעון שלו. כן, כל מה שיחקר בהרבה רבבות שנים בהגדלת הדרכים והאמצעים שהם מוסיפים לנו דעה והשכל בגאון השם, המה ברוב הפעמים מקוצרים. כן? כלומר, בסופו של דבר, אומר הרב קוק, פרשת הבריאה מסכמת תפיסות עולם מרחיקות לכת. אומר הרב קוק, לא רק זה, אלא אני לא חולק על העובדה שפעם קראו את פרשת הבריאה, שימו לב, זה טיעון מאוד מעניין, פעם קראו את פרשת הבריאה, כאילו פרשת הבריאה אומרת שהעולם קיים 5774 שנים. אבל אנחנו מסוגלים לקרוא את פרשת הבריאה בעומק יותר גדול, ולהבין שפרשת הבריאה היא סיפור שמקפל בתוכו את היחס לחיים, את היחס לבריאה, ואת היחס למהות השם, בצלם אלוקים של האדם, ועץ הדעת, ועץ החיים, את כל הדברים הגדולים שנכתבו בתוך, או נוצקו לתוך סיפור קטן, קצר, שהוא מועט מחזיק את המרובה, ובעצם כל דור ודור אנחנו חושפים עוד ועוד 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 גילויים בסיפור הזה, ואנחנו מבינים היום יותר לעומק שהעולם לא קיים 5,700, או לא, סליחה, שאין לי מושג כמה זמן העולם קיים, סליחה, אנחנו בתשובה הזאת, אין לנו שום מושג כמה זמן העולם קיים לפי התורה, אין לנו שום מושג. עכשיו אומר הרב קוק, למה זה ככה? ותוכן הדבר, עכשיו שימו לב לאמונה העמוקה שלו, ותוכן הדבר, שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לידתו ופעולתו. באין שום מקרה בהזדמנות בלתי מכוונת כלל. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירה לעמוד על רגליו, וניפול מכוח התנועה. וקל וחומר שהיה מתיירה לבנות בניינים רבים. וזה היה מביאו לרפיון לב למניעת פיתוח שאין לשער, והחשבון של כוח המושך, כוח המשיכה, לא היה יכול להבטיחו. אחרי ראותו בעיניו שכל דבר העומד על דבר מתנאי אינו בטוח מנפילה. רק אחרי בגרות של הרגל יפה היה מקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ שלא תקבל האנושיות מזה אחתו. אני רוצה להסביר את הטיעון. הטיעון המרכזי של הרב קוק הוא שבאמת הידיעות שלנו הולכות ומתפתחות, הולכות ומתגדלות, הולכות ונעשות עמוקות יותר. אנחנו באמת יודעים לקרוא יותר טוב אפילו את התורה, עם הדורות ההולכים ומתקדמים. אבל למה? למה? אז אני רוצה שנדייק בטיעון הרב קוק. אפשרות אחת שהיא לא הרב קוק, אני בכוונה מתחיל קודם כל בצל, כדי שיהיה ברור מה הרב קוק אומר. אפשרות אחת, זו הטענה האנושית הפשוטה הכללית, פשוט שככה. אתה צריך בשלות, אתה צריך בגרות, תמיד וככה, אתה קורא טקסט, כל מי שלומד שירה, אז בשלב הראשון הוא קורא את השיר, מבין אותו באופן כללי. בשלב השני הוא יותר בשל, הוא שם לב למשחקי מילים, הוא שם לב למשמעויות נסתרות, הוא מה זה וכדומה, כלומר יש תהליך טבעי של יכולת קריאה יותר ויותר עמוקה ויותר ויותר משמעותית במה שכתוב. ויש בהחלט בגרות בעניין הזה, יש וכדומה, ולכן זה תהליך כמעט obvious. ככה הבעל שיבולי הלקט, ככה הראשונים פתרו את הבעיה, אם מצד אחד יש לנו הערצה גדולה לתנאים, לאמוראים, ואנחנו רואים בהם יותר חכמים ויותר גדולים מאיתנו. אז איך אנחנו יכולים לטעון שאנחנו רואים למרחק יותר גדול את הטיעון הזה? אז כדאו לכם, הרבה מהראשונים כתבו, אני חושב שבעל שיבולי הלקט הוא המפורסם ביותר שכתב את זה בהקדמתו, אנחנו כננס העומד על גבי ענק. כלומר, התנאים, המורים וכדומה היו ענקים, אנחנו ננסים, אבל ננס העומד על גבי ענק רואה יותר רחוק מאשר הענק. זה ההסבר המקובל לדברים. הרב קוק טען, לא בגלל זה, אלא שמדובר פה בתהליך שההשגחה מלווה. ולמה השגחה רוצה שלא נחשוף את כל האמת כאשר העולם קיים בחיתוליו וההשגחה עצמה משחררת את האמת, את האמיתות השונות עם התפתחות העולם? השגחה משחררת את האמיתות השונות עם התפתחות העולם כי היא מבינה שאם יגיעו אמיתות כאלה לפני שאנחנו בשלים עליהן, אז הם יגרמו הרס טוטלי. הרס טוטלי. לדוגמה, סתם, אני עכשיו, קודם כל נראה את הדוגמה שהרב קוק נותן. לדוגמה, הרעיון שהעולם כל הזמן מסתובב. אומר הרב קוק, אם היה נגלה לבני אדם שהעולם כל הזמן מסתובב לפני שהייתה איזושהי בשלות לקלוט את זה, בני אדם היו קודם כל רועדים מפחד כל הזמן שמה הם יפלו כתוצאה מהסיבוב. היו פוחדים לבנות בניינים גבוהים, ראיתם את הדוגמה הזאת. שמה דבר כזה יגרום להתמוטטות וכדומה. העולם לא היה יכול לקלוט את הדבר הזה. רק שיש ניסיון בעולם, יש בגרות בעולם, יש... זה, הקדוש ברוך הוא שחרר את הידיעה שהעולם קיים, שהעולם מסתובב ושיש כוח משיכה וכדומה. בואו נקרא את זה קודם לפנים, ואחר כך נראה עוד דוגמה, ואחר כך נראה למה המילים האלה מאוד מצוטטות. אני קורא עוד פעם איפה שהתחלנו היום. ותוכן הדבר, רואים, זה תחילת שורה. ותוכן הדבר. ותוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לידתו ופעולתו, באין שום מקרה, פה אתם רואים שהכוונה של הרב היא שזה מושגח מהקדוש ברוך הוא, באין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. למשל, אנחנו יכולים להבין, אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנים למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירא לעמוד על רגליו, פן ייפול מכוח התנועה, וקל וחומר שהיה מתיירא לבנות בניינים רמים. וזה היה מביאו לרפיון לב למניעת פיתוח שאין לשער. והחשבון של כוח המושך לא היה יכול להבטיחו. אחרי ראותו בעיניו שכל דבר העומד על דבר מתנאיה איננו פתוח בנפילה. רק אחרי הבגרות של הרגל יפה, היה מקום לצאת ההכרה של תנועת הארץ שלא תקבל האנושיות מזו אלא אך טוב. כן, כלומר... שתקבל אך טוב כתוצאה מהדבר הזה. כלומר, יש, עכשיו, מה הרב מנסה לפתור פה? כן? או למה המילים האלה מאוד מצוטטות אצל הרב קוק? מאוד מצוטטות בגלל שתמיד אנחנו בדילמה. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו בדילמה. מצד אחד, אנחנו כפופים לתנאים, למוראים, לקדמונים וכדומה. מצד שני, אנחנו חיים בדברים שנגלו לנו דברים שהם לא ידעו. נגלו לנו לא רק דברים במובן, דברים מדעיים. לא רק שהטכנולוגיה של היום, שחזל הניחו כל מיני הנחות טכנולוגיות רפואיות לא נכונות או בעייתיות. לא, זה אפשר להתמודד. אבל גם בהרבה מאוד נושאים אחרים, למשל, את מחיר המלוכה. כן, כלומר, גם תפיסות רוחניות יותר, ותפיסות זה. אנחנו כל כך ראינו ולמדנו, התבגרנו ולמדנו מה קורה כאשר למי שיש כוח גדול מדי. וכל עקרון הפרדת הרשויות וביזור הכוח וכדומה, יש לנו ניסיון מר שעכשיו אנחנו יכולים להסיק ממנו מסקנות של דברים, כן? ועוד כן וכן. אז היחס שלנו ככה. והרב נותן פה בעצם קודם כל מפתח השגחתי, כן? באמת, הנה חינם העולם, ידיעותיו, השכלתו וכדומה, הולכים ומתפתחים. ומתפתחים בהשגחה. ובאמת, אנחנו יודעים, מסוגלים היום להבין דברים יותר עמוקים ויותר גדולים, שלא היו מסוגלים עוד לקרוא קודם, שהעולם לא נחשף אליהם. בינתיים קראנו את הטכנולוגיה, עכשיו בוא נקרא, תראו את הכותרת של המשפט הבא. כן הדבר גם כן, נהוג גם כן ביחס הרוחניות. בואו נקרא עיקרון רוחני שפעם נתפס בצורה פרימיטיבית יותר ועכשיו הוא, אנחנו יותר בשלים לקלוט אותו בצורה נאורה יותר. למשל, השגחת השם, אני אקרא עכשיו ככה ברצף, אחר כך נחזור ונדבר על זה. למשל, השגחת השם יתברך יסוד המוסר האנושי והצלחתו. ולכשיתברר יפה בעולם בדעה גדולה ובהירה, הוא יהיה יסוד העושר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשיקים אל הארץ דעת השם. והנה, כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל, כלומר להיאבק, כן? הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להבינם שעם גודל הבריאה, אין עם כל זה האדם מבוזה עד שלא יהיה ערך להנהגתו המוסרית. כי אם היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד, יותר מהברואים, היותר גדולים בחמותם לאין ערך. אבל לא בנקל על הדבר, להטביע במקצת חותם ידיעה זו, עם השמירה של ההכרה הפנימית של כבוד השם, שהוא גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות האנושית. וכל היצירה הכללית בהווה ובנצח, בחיי חומר ובחיי רוח. וכל זה העמל היה נדרש איך להתאים בלב הקטן של האדם את המחזה, של גדולת היצירה ושפלות האדם, עם חיזיון הכרת יד השם הגדולה, ואיך שהוא נעלה ומרומה מכל הערכים ההסכמיים של כל נוצר, ומה היה אם היה ידוע גם כן מכל המון העולמות המעשיים שבציורי המדעים כעת, אז היה כדק נחשב ומוסרו כעין, ולא היה אפשר להקיא בקרבו רוח חיים של גדולה ותפארת כלל. רק עכשיו, אחרי שגם אם הציור שהיה גדול אז לעיניו כבר נלחם ויוכל, שום אין מבעתים אותו בשום גדולה כמותית לפי האמת. כלומר, מה הסוגיה? עכשיו, הדברים הם לא חדים עד הסוף. לא חדים עד הסוף, אבל בואו ננסה לפצח אותם. כן, ונקרא את זה עוד פעם ונבין זה. הרב עושה כאן בשאלת התודעה, התפיסה העצמית של הווייתנו מול הקדוש ברוך הוא. מי אנחנו? מי הקדוש ברוך הוא? ומה חלוקת התפקידים כאן בעולם? ומה מה 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 התחולל? עכשיו צריך לזכור את הבעייתיות שיש. קודם כל מה הסוגיה, ואחר כך נראה את התהליך ההיסטורי. הבעייתיות שיש היא שככל שאתה מנפח יותר את הווייתו וגדולתו וכדומה של האדם, אתה דוחק רק לשכינה. כשאדם חש שהוא מנהל פה את העולם, שהוא שולט בטכנולוגיה, שהוא מסוגל לטוס, שהוא מסוגל לרפא מחלות, שהוא מסוגל ליצור מים מלאכותיים, אז הוא פחות תלוי בגשם, פחות תלוי בנחש הנחושת וכדומה וכדומה, האדם דוחק את רגלי הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אם אנחנו נדחוק את רגלי האדם, ואנחנו נחיה בתפיסה שהכל הכל הכל משמיים, אז דמות האדם תהיה אפסי. לא תעשה שום דבר, העולם יהיה שקוע, זנוח, מופקר, לא... הרי בכל זאת הכל משמיים, הכל מהקדוש ברוך הוא, והאדם הוא כלום ניק. כלומר, יש לנו בעיה אמיתית בשאלת היחס של האדם כצלם אלוקים, והאלוקים כאלוקים, כן, לא כצלם אלוקים אלא כאלוקים. ורב טוען, גם ההתמודדות עם הדברים האלה הייתה על ציר היסטורי. כן? גם ההתמודדות עם בין שני הדברים האלה הייתה על ציר היסטורי. הייתה תפיסה פרימיטיבית יותר, ורק אחרי שהיינו בשלם לתפוס תפיסה נאורה יותר, רק אז התגלתה לנו התפיסה הנאורה יותר. אוקיי? בוא נקרא את זה בפנים עכשיו עוד פעם, ונראה איך הרב מבטא את זה. כן הדבר, גם כן ביחס הרוחניות. למשל, השגחת השם יתברך היא יסוד המוסר האנושי והצלחתו. כלומר, יש חשיבות עליונה לדעת שהקדוש ברוך הוא פה. זהו גם אחד הדברים שדוחפים את המוטיבציה של האדם להיות מוסרי. יש דין, יש דיין, יש אלוקים שאתה רוצה להתקרב אליו. והתנאים להתקרב אליו, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, זה המוסריות, נקי כפיים, פר לבב וכדומה. זאת אומרת, יש חשיבות עצומה לאמונה בהשגחה האלוקית, לעצם הרצון להיות טוב, לעצם הרצון להיות מוסרי, זו תרומה אדירה לכיוון הזה. ושתיים, גם לא רק הנוכחות האלוקית היא לא רק לגבי עצם הרצון והשגחה האלוקית, אלא גם לגבי מה זה טוב ומה זה רע. ריבונו של עולם מלמד אותך, כן? בתורה, שלמשל, זכות הציבור לדעת, יכול להיות שבקיצוניותה היא רעה, כי יש איסור לשון הרע. זאת אומרת, בערכים השונים של טוב ומוסר, אני רק זרקתי סוגיה ככה על רגל אחת. הקדוש ברוך הוא גם מלמד אותך מה זה טוב ומה זה רע. לכן יש חשיבות עמוקה מאוד. כדי להפוך את העולם למוסרי יותר, במשנת הרב קוק, יש חשיבות מרובה מאוד לאמונה העמוקה שהקדוש ברוך הוא כאן. נו, אז אומר הרב, כן? והנה, כנסת ישראל הייתה צריכה להתעמל הרבה עם כל עובדי עבודה זרה, להבינם שעם גודל הבריאה אין על כל זה האדם מבוזה, עד שלא יהיה ערך להנהגתו המוסרית, כי אם היצירה המוסרית של האדם היא חשובה מאוד יותר מהברואים, היותר גדולים בחמותם לאין ערך. הבעיה, אומר הרב קוק, שבפרימיטיביות היה קודם כל צורך דווקא לנפח את דמות האדם. להוציא רגע את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. בשל העובדה שהתפיסה האלילית הייתה שכולנו עץ ואבן ובהמות וחיות ובני אדם, כולם הדוניסטים, כולם נהנתנים, כולם, אין שום דבר מיוחד שהאדם צריך לשאוף אליו, אין שום דבר מיוחד שהאדם הוא בעל צלם אלוקים, אין שום דבר וכדומה וכדומה. ולכן היה חובה בשלב הראשון להוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, אני לא יודע עד הסוף לאיזה תקופה היסטורית הוא מדבר, תכף ננסה להבין, ולהעמיק בעיקר בכך מי הוא האדם, מה הקריאה שיש לו, מה השאיפה שיש לו, מה הקוד שיש לו וכדומה, דמות האדם, כן? אבל לא בנקל עלה הדבר להטביע במקצת חותם ידיעה זו, עם השמירה של ההכרה הפנימית של כבוד השם, שהוא גם כן בעיקר היסוד היותר גדול להשתלמות האנושית, וכל היצירה הכללית הוא בהווה ובנצח בחיי החומר וחיי רוח. כיוון שלא בנקל, הוצאנו רגע את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. וכל זה העמל היה נדרש איך להתאים בלב הקטן של האדם את המחזה, כלומר עכשיו שלב הבא, של גדולת היצירה ושפלות האדם עם חיזיון הכרת יד השם הגדולה, ואיך שהקדוש ברוך הוא נעלה ומרומה מכל הערכים ההסכמיים של כל נוצר. מה היה אם היה ידוע, אז ידוע גם כן מכל האומות העולמים המעשים שבציורי המדעים כעת, אז היה כדק נחשב ומוסרו כעין, ולא היה אפשר להקים בקרבו רוח חיים של גדולה ותפארת כלל. רק עכשיו, אחרי שגם עם הציור שהיה גדול אז לעיניו כבר נלחם ויוכל, שוב הם מבעטים אותו בשום גדולה כמותית לפי האמת. אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף את המהלך. כלומר, מה קדם למה וכדומה. אני לא בטוח. אני מתקשה לפענח את זה עד הסוף, אבל אני מבין את העיקרון. העיקרון הוא הפריצה המדעית הגדולה, טוב שהגיע מאוחר יותר. כאילו, יש פה איזה שלושה שלבים. שלב ראשון, קודם כל, שאדם גדול. שלב שני, שהקדוש ברוך הוא גדול. ורק אחרי שהתודעה העמוקה היא שהקדוש ברוך הוא גדול, נניח כנראה שהוא מתכוון לתקופת ימי הביניים, שהכל מאלוהים, וכל התפיסה הזאת של מאלוקים, רק אז אין שום סכנה בפריצות המדעיות הגדולות, כי אנחנו רואים שלמרות כל הפריצות הגדולות המדעיות, והשכנוע של כל מיני הוגים וכדומה שאלוהים מת, ניטשה ודומה, אלוקים חי. חי ובועט, כן? כלומר, נמצא בתוך המציאות הזאת. עכשיו, אני לא בטוח שזה מה שאומר, אני רוצה להדגיש. אני לא מצליח להכניס עד הסוף למילים את הטיעון. אבל אני מבין את העיקרון. העיקרון, איפה? פריצות מדעיות, גדולת הקדוש ברוך הוא, גדולת האדם, נמצאות על ציר היסטורי. והקדוש ברוך הוא משגיח על ציר היסטורי, מה שיתגלה עכשיו, מה שיתגלה אחר כך, בגלל הצורך הגדול בבשלות, בהבנה, בנזק וכדומה. ואין שום בעיה להגיד שלפנינו עכשיו יכולים להתגלות גילויים יותר גדולים, יותר מרחיקי לכת, מאשר בשלות העולם שהייתה קיימת קודם לכן. כן.
אם למשל, אמנות האם היו מוכרות, והאם זה אומר שבאחד גם אמנות שלהם מוכרות?
אני חושב שהוא לא היה אומר, אני חושב שהרב היה נרתע מלהגיד מוטעות, כן? אלא הוא היה אומר, תראה, הם הבינו באינטואיציה, אבל הם היו מאוד גולמיות, וגם לא יכלו להשתמש בזה. הם לא יכלו, כלומר, הם, למשל, הם נזקקו אז, נניח, להילחם נגד, אני אתן לך דוגמה ככה מאוד מעניינת, אבל היא באמת, לא לזה הרב קוק מתכוון, אבל אני חוויתי את זה בחיים שלי בזער אנפים. אחד השידורים הראשונים של הטלוויזיה הישראלית, אני מדבר על שנות ה-60, אז הייתה לנו בשכונה טלוויזיה אחת, בכל השכונה הייתה טלוויזיה אחת, שחור לבן, כזאת מקרטעת וזה, זה ממש נשמע כמו פרה-היסטוריה, אבל אני לא כל כך מזמן. והטלוויזיה הישראלית שידרה, אני חושב שזה אחד השידורים הישירים הראשונים שהיא שידרה, את נחיתת אפולו 11, נדמה לי זה היה על הירח. כן, את נחיתת החללית הראשונה על הירח. עכשיו, אני זוכר שהרב של בית הכנסת שלנו, שוב, זה, הייתי בנתקדל, עברו כמה שנים מאז, אבל אני זוכר שהרב של בית הכנסת או מישהו או כדומה דרש שאסור להסתכל בזה. למה? כי זה מעילה זאת אומרת, זה השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, ושעצם הטיסה לירח היא כמו איסור כלאיים, כן? כלומר, כמו שאיסור כלאיים אסור לקח את תפקיד הבורא ולעשות מינים חדשים, כך גם אסור לטוס לשמיים ולנחות על הירח, כן? וכדומה. עכשיו, בואו ננסה לנתח, לאור מה שהרב קוק אומר פה, שוב, אני לא בטוח, אני עושה עכשיו תרגיל לעצמי, אני מדגיש שאני לא בטוח במה שאני אומר. אבל בואו ננסה לעשות עכשיו תרגיל כזה, ולשאול, מה הייתה, האם הרב קוק היה אומר על אותו רב שהוא טעה? אז אני חושב שלאור מה שלמד אותו מפתח, הרב קוק לא היה אומר שהוא טעה. הרב קוק היה אומר ככה, בגדול, עצם העובדה שצריכה להיות הבחנה בין תחום האדם לבין תחום שמיים, שמיים אני לא מתכוון מרחק 300 אלף קילומטר מפה, אני מתכוון להגיד שמיים במובן המטאפיזי, זה נכון. הרב הזה באינטואיציה צדק. אבל הוא לא היה בשל מספיק כדי לקלוט שכל ההמצאות הטכנולוגיות האלה הן בכלל לא דוחקות את מקומו של הקדוש ברוך הוא. תטוס לירח, תטוס למאדים, תטוס זה, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא לא בשמיים במובן הזה. רק אחרי שיש לנו, אז לכן, לאז זו הייתה תפיסה טובה, נכונה, והיא לא הייתה טעותית במהותה. הייתה טעותית ביישומה. אנחנו היום יותר מבוגרים, יותר נאורים, יותר וכו' וכו', אתה מבין? אז לכן אנחנו מסוגלים להבין יותר לעומק איך כל ההתפתחות הטכנולוגית הזאת לא דוחקת רגלי שכינה משום מקום, אל תדאג. אבל ברמה העקרונית, זה אותו עקרון, העקרונות נותרו, כי לו זה היה דוחק רגלי שכינה, אזי זה היה אסור. יש במשלי דרויאנוב סיפור על מלמד, תמיד ככה מושך אותי, שהמלמד הזה היה, כמו הרבה מלמדים, לא יודע, שום דבר מחיים שלי, אוקיי? והבעיה המרכזית היא שהוא היה צריך ללמד חומש עם רשי, והרבה פעמים הם הגיעו למילים לועזיות. רש"י אומר, אני יודע מה, תנשמת בלעז כך וכך. אז כל פעם שהם היו מגיעים למילה לועזית, והילדים שאלו, רבי, מה זה? אז הוא היה אומר להם, זה מילה בלועזית שכתוב בה שצריך להיות ילדים טובים ולשמוע להורים. אוקיי? ואז הם הגיעו למילה לועזית נוספת, ושוב שאלו אותו, רבי, מה זה? הוא היה אומר להם, זה מילה לועזית שכתוב בה בשפה אחרת שצריך להיות ילדים טובים ולשמוע להורים וכדומה. עכשיו, האם הוא צדק או לא צדק? לומר הרב קוק, בפרימיטיביות הוא צדק, הוא גם לא טעה. התורה אומרת שצריך להיות ילדים טובים לשמוע להורים, זה באמת נכון. כן? בעומק. אבל אתה מבין את ה... אני חושב שלזה הרב היה מכוון, שוב, אני לא בטוח. ואז, אם אתה שאלת, אני חוזר לשאלה שלך, אם אתה שאלת, האם אז הם טעו, התשובה היא לא, אבל הם היו גסים. גסים במובן של מגושמים, כן? במובן של פרימיטיביות, בסיסית, ראשוניות. אבל לא ברמה העקרונית. סביר להניח. סביר להניח. ההבדל הגדול הוא, אני חושב שההבדל המרכזי הוא, שהם לא ידעו את זה ואנחנו כן יודעים את זה. זאת אומרת, אנחנו אומרים היום לעצמנו שאין לנו שום ספק שבעוד 100 שנה נסתכל על עצמנו כיום כפרימיטיבי. תבין? כלומר, אנחנו חיים יש לנו את הרספקטיבה הזאת, אנחנו חיים בתוך זה. תהיה לכם דוגמה מאוד מעניינת גם בחקיקה הישראלית. בחקיקה הישראלית יש כמה חקיקות בתחום האתיקה המדעית. בין השאר יש חוק שאוסר שיבוט. אסור לעשות קלונינג, מה שנקרא שיבוט, כלומר, להפרות ביצית מתוך עצמה. כן? מה זה שיבוט? שיבוט, שיבוט זה בעצם שאתה לוקח תא מאישה נניח, ומפרה את התא בעזרת עצמו. לא בעזרת זרע וכדומה, זה שיבוט. אז אסור לעשות שיבוט לא של בני אדם וכמובן לא של בעלי חיים. סליחה, להפך. לא של בעלי חיים וכמובן לא של בני אדם, אוקיי? בני אדם אנחנו עוד לא יודעים איך עושים את זה, אבל הכבשה דולי וכל זה ודאי שבאתם אליה. אבל בחוק כתוב שהחוק הזה נחקק על כל, אני לא זוכר אם 5 או 7 שנים, הוא נחקק רק ל-5 או ל-7 שנים. כי אנחנו חיים היום בתודעה שיכול להיות שעוד 5 או 7 שנים נחשוב אחרת. אנחנו חיים בתודעה הזאת, הרמב״ם לא חי בתודעה הזאת. הרמב״ם חי בתודעה שמה שהוא אומר, אריסטו, אמר לפני 1500 שנים. צריך לזכור שאריסטו נפטר 1500 שנים לפני שהרמב״ם נולד. סדר גודל. כן, אריסטו נולד במאה, נפטר במאה הרביעית לפני הספירה. ומבחינת הרמב״ם, אריסטו הוא האמת. עם שינויים. ולכן, הרמב״ם לא חי בתודעה, שגם מה שהוא אומר יהיה, אתה יודע, בסיפור מאוד מפורסם על, נו, בעל התוספתא כפשוטה, של רב שאול ליברמן, שהיה לו חבר גוי, תלמיד חוכם. אז החבר הגוי הזה שאל אותו, שאול, תגיד לי, אם אני אדרס כשבת, אתה תציל אותי? את חיי? אמר לו רב שאול ליברמן, כן. שאל אותו הגוי, אבל תגיד לי, אתה תציל אותי בגלל דרכי שלום, או תציל אותי בגלל צלם אלוקים שיש בי? אמר לו רב שאול ליברמן, אני אציל אותך בגלל צלם אלוקים שיש בך. וכשהוא הלך, הוא אמר לתלמידים, הוא לא יודע שגם את זה אמרתי לו בגלל דרכי שלום. אתה מבין? כלומר, למה אני נזכר כרגע בסיפור הזה? כי אנחנו חיים בתודעה הזאת. אתה מבין? אנחנו חיים בתודעה הזאת, שמה שאנחנו היום יודעים מבחינה מדעית, יכול בהחלט להיות לא תקף לחלוטין בעוד 100 שנים. איזה 100, כן? כלומר, אנחנו מודעים לזה, אנחנו חיים בתוך זה. לא רק זה, לכל אחד מאיתנו הכיר את המהפכות האלה. אין, ובגיל שלי, כמה דברים, כמה אמיתות מוחלטות שהיו פעם, הן לא נכונות והן לא נתפסות, הן מבחינה מדעית. קח את הדוגמה הכי פשוטה, היה ברור לנו שכל דבר הוא נמצא על ציר הזמן, שמה שעכשיו גורר את העתיד. תיאוריית הקוונטים וכדומה אומרת שהעתיד מושך את ההווה, אתה מבין? כלומר, רק דוגמה אחת, כן? או חלקים בתיאוריית הקוונטים, לא משנה. וכן הלאה וכן הלאה, אתה מבין? כלומר, ברור לנו, כן, שזה כך. חזיתם בעצמכם ששנה שעברה קיבל פרס נובל בכימיה, מישהו שטען שיש מבנה מחומה של הגביש, שכמה שנים קודם גדולי הגבישולוגים העיפו אותו מההרצאות שלהם, אמרו שיש איזה טמבל אחד שסובר שהגביש יכול להיות מחומש. לא הבנתי אף מילה ממה שאני אומר, אני רק יודע לחזור על הדברים, כן? אתה מבין את הנקודה? זה ברור לנו, הנקודה הזאת. והתודעה הזאת, תודעת הרעיות של הידע, היא כל כך ברורה לנו. אני חושב שהדוגמה הכי פולטת זה המחשבים. אתה מבין, כלומר, רק אני יכול לספר את החוויה שלי. אבא שלי היה סטטיסטיקאי הראשי של אל על. אני זוכר את עצמי בגיל, בית ספר יסודי, בא לבקר בענייני הנהלת אל על, ואת אל על ניהלו, את חברת התעופה הלאומית שלנו ניהלו בעזרת חשבוניות. אבא שלי יודע להכפיל מספר של 10 ספרות ב-10 ספרות בחרוזים. טק, 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 טק. אין? זה לא יאומן. עכשיו, אני הייתי בחנוכת הכנסת המחשב הראשון לחברת אל על. הוא היה ב3 בניינים. המחשב היה בגודל של 3 בניינים. אתה מבין? אז כמי שחווה את החוויות האלה, עכשיו, מה תגיד? שאז הם טעו? אתה מבין? זאת אומרת, זו הטענה. עכשיו, למה הטענה הזאת של הרב קוק מאוד מצוטטת? למה היא מאוד מצוטטת? כי היא משחררת אותנו ומאפשרת לנו לדבר כאן על תהליכי התפתחות, הבשלה, הבקרה, מושגחים על ידי הקדוש ברוך הוא, מתוך אמונה עמוקה, בלי להרער את הכפיפות שלנו לתנאים והמוראים. כי בדרך כלל זה או אחד על חשבון השני. או שאנחנו יודעים יותר והם. פשוט, כן? כלומר, הלכת כבטראי. כן? אם נאמר את זה ככה. או שאם הראשונים כמלאכים, אז אנו כבני אדם, כן? ואנחנו, הרב קוק, בכל משנתו, העיקרת הזאת היא רק דוגמה, בכל משנתו, מבקש למצוא איזשהו מענה ליכולת להגיד שמצד אחד נגלים לנו דברים שהם לא חשפו, ומצד שני לא להגיד שהם טועים. כן? ולא רק זה, אלא שכל התהליך הזה מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. כל התהליך הזה מושגח, מלווה על ידי הקדוש ברוך הוא. כן.
אבל בעצם מה שיוצא מזה זה שכל אחד עושה מה שנקודתית נכון לפי הנתונים ומה שנכון בעיניו. זה לא שהוא טעה, זה לא שהוא פרימיטיב, אבל זה אומר שאם אני עכשיו רואה את המציאות ככה, אז אני צריך לא לפעול לפי ההלכה שפסק אביי, שם, כי הוא עסק שם נקודתית לפי ה...
לא, אז התשובה, התשובה היא יותר מורכבת. התשובה היא שצריך לדון בשאלה. האם, מה זה בעצם במקרה הזה, ואין תשובה, האם אתה חושב שיש תשובה אחת שהיא נכונה תמיד, מה התשובה במקרה הזה ללכת אחרי הבית? אני אתן משל שאני הרבה פעמים משתמש בו, כי הוא מבהיר בעצם את הדיון בצורה מאוד יפה. משל לשבט שגר במדבר סיני, אוקיי? והשבט הזה היה מאוד שמרני, מאוד אורתודוקסי, מאוד שמרני, והיה מקפיד, והיה להם לבוש של מדבר סיני, מכנסיים קצרים, גופיות, והיה מקפיד ללכת בלבוש הזה כל הזמן. מסיבות החיים הביאו שהם עברו לחרמון. ואז השבט הזה התפצל לשניים. חלק אחד של השבט אמר, אנחנו שמרנים, אורתודוקסים, ממשיכים ללכת בדרכי אבותינו, הם הלכו עם מכנסיים קצרים ואנחנו הולכים עם מכנסיים קצרים. החלק השני אמר, אנחנו שמרנים, מקפידים, אורתודוקסים, מקפידים ללכת בדרכי אבותינו, אבותינו התאימו את הלבוש לסביבה ואנחנו צריכים להתאים את הלבוש לסביבה וללכת עם דובונים. עכשיו, למה זה משל טוב? קודם כל, השאלה היא מי האורתודוקס האמיתי? עכשיו, למה זה משל טוב? כי באמת גם חלק מהוויכוח על הבגדים. אתה מבין? כלומר, אצילי פולין הלכו עם זנב של שועל על הראש, ועכשיו נשאלת השאלה, מה זה להיות אורתודוקס פה? האם להיות אורתודוקס זה ללכת בבני ברק של היום, בחום המזרח התיכוני עם זנב של שועל על הראש? או, ללכת, כמוני, לצורך העניין, אתה מבין? כלומר, עכשיו, השאלה הזאת היא באמת אחת השאלות הגדולות שכל הפסיקה כל הזמן עוסקת בה. כל הפסיקה עוסקת בה. הפסיקה עוסקת בהרבה מאוד שאלות שנוגעות לדבר הזה. אתן לך דוגמה לשאלה. נניח שכתוב, האם אנחנו באמת חלומנו, חזוננו שבמדינת התורה, השלטון יהיה מלוכני? האם הוא שיהיה מלוכני? במה השאלה הזאת? מצד אחד יש מצוות מינוי מלך. נכון? והרמב"ם פוסק אותו להלכה, יש מצוות מינוי מלך. מצד שני, כתוב בתורה, בתורה, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. נכון? עכשיו, הגויים אשר סביבותינו, איזה שלטון, אני לא מדבר על אסד, בסדר? כן, אתם, הגויים אשר סביבותינו, במובן התרבותי-רוחני, כן? אתה מבין? יש להם שלטון דמוקרטי כזה או אחר. בסדר? אז מה הוא להיות אורתודוקס? על פי התורה, זו שאלה מאוד, מאוד מרכזית. וכדומה, התשובה, ההבדל ביני לבינך הוא, שמה שאתה אמרת שאני צריך לבחור או זה או זה, אני אומר, זה שבכל שאלה ושאלה זה תפקיד חכמי התורה שבעל פה, לשבת ולבחון מה טיבה של יישום, ואתה יודע איפה נראה את זה מאוד חזק בשנה הבאה? דבר שמאוד מאוד מעסיק אותנו, זה למשל שמיטה. מה משמעותה של שנת שמיטה בחברה לא חקלאית? עכשיו, מה אנחנו נראה? נראה שמצד אחד יהיו חלקים של שמרנות טוטלית, כן, של עבודת אדמה ושל היתר מחירה, עם היתר מחירה, עצר בדין, כלומר, באמת דיון על ה-3% חקלאים שיש במדינת ישראל, להפיל עליהם את כל השמיטה, זה מצד אחד, כלומר, זאת נקרא זה השמרנות מסוג אחד, מצד שני, כבר עכשיו, אין יום שלא מתפרסם איזשהו קול קורא או איזשהו רעיון, למשל, שלחדש את, להפוך את שנת השמיטה לשנת ההתרעננות הלאומית, לשנת פעמונים. אתם יודעים איזה ארגון פעמונים? לשנה שבהם בני אדם גואלים את עצמם במצוקות הכספיות שלהם. מה הקשר בזה לשמיטת כספים? אין קשר ישיר, אבל הרעיון, כלומר, הוא ניסיון לממש את מצוות שמיטת כספים. כלומר, מה?
זה המחלוקת.
זה לא מחלוקת, לא, אתה עוד לפני המילה מחלוקת, זה, לדעתי זה גם וגם, אתה מבין? כלומר, זה לא מחלוקת. לפעמים יש מחלוקת הלכתית, לפעמים יש מחלוקת הלכתית, מה זה באמת ללכת בדרכה של תורה? זה באמת, כן, כלומר, מה משמעותה של הליכה בדרכה של תורה בנקודה הזאת? יש על זה באמת מחלוקת, דוגמה, גילוח בספירת העומר, בחול המועד, כן? גילוח בחול המועד, הנה דוגמה מאוד יפה. שחלק אומרים ללכת בדרכה של תורה זה כתוב בהלכה לא להתגלח בספירת בחול המועד וכן אסור להתגלח בחול המועד וחלק אומרים כתוב בהלכה לא להיות מנובל בחג והמימוש שלא להיות מנובל בחג בתקופת מסכת מועד קטן היה לא להתגלח בחול המועד אלא לפני זה והיום לא להיות מנובל בחג מה משמעותו חובה להתגלח בכל יום בחול המועד
אבל
זה מחלוקת בכמעט כל דבר.
לא בכלל.
אם אנחנו אומרים שבעצם אנחנו עכשיו צריכים להתאים את עצמנו, אז בוא נבטל את שמיטה לגמרי. בוא נגיד שלהדליק אור בשבת זה לא מלאכה, כי בימינו זה לא מלאכה.
אבל זה לא מה שאמרתי.
זה לא מה. להתאים את עצמך לסביבה שמסביבה.
אז זה לא מה שאמרתי, להתאים את עצמי לסביבה. זה לא נכון. בכלל לא אפילו. מה שאני מבקש לעשות זה להתאים את עצמי לתורה, לא לסביבה. אני שואל מה התורה אמרה. אתה מבין? זה לא שכבר, מה התורה אמרה? ולמשל לגבי אור, אז פתאום אני מגלה שהתורה לא אמרה לא לעבוד קשה. אם התורה הייתה אומרת לא לעבוד קשה, יכול להיות שהיה מותר אור. אבל זה לא מה שהתורה אמרה, אלא מה התורה אמרה? לא תעשה כל מלאכה. ואז אני בא ואומר, בסופו של דבר, גם היום הדלקת אור היא יצירה חדשה, ולכן היא אסורה. זה הדיון, בדיוק. אבל אל תתבלבל, אל תתבלבל. הנושא הוא לא להתאים את התורה לסביבה. הנושא הוא לשאול מה בעצם בעומק ציווה ריבונו של עולם, וההתפתחויות גורמות לי, עכשיו אני חוזר לאיגרת שלנו, לשאול יותר טוב את השאלות יותר טוב. אתה מבין את הנקודה? זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. תראה לך דוגמה מתחום אחר. תחום אחר שבאמת, עכשיו אני אומר, באמת שאלה מעניינת. כדאי לך, נפסק, כתוב בתורה במפורש, שאונס נערה צריך לתת לאביה 100 כסף, לא יוכל לשלחה ולא יוכל לשלחה כל ימיו. נכון? עכשיו, אני שואל, מה התורה אומרת היום? אפשרות אחת, אונס נערה, ישלם 100 כסף לאביה ולא יוכל לשלחה כל ימיו. זה אפשרות? אבל אני מוכרח לומר לך איפה חשבתי על זה. לא יודע אם אתם שמתם לב, למרות שקצב הורשע פה אחד, אבל הייתה מחלוקת מה העונש. הייתה מחלוקת בין השופטים מה העונש. שני שופטי הרוב אמרו 7 שנים בכלא ו100,000 שקל פיצויים, ושופטת המיעוט אמרה 4 שנים בכלא ו250,000 פיצויים. עכשיו ביניהם הייתה מחלוקת מאוד עקרונית. למי הוא צריך לשלם? לחברה, בית הכלא, או לקורבנות. אני לא נכנס לשאלה, אני רק נכנס לשאלה הזאת, אוקיי? בהנחה שהוא השם, בהנחה שהוא מורה, וכל הלכות וכדומה וכדומה. ואני כאילו הרגשתי שהתורה יותר מסכימה עם שופטת המיעוט. כי כשהתורה מצווה עליו לא יוכל שלך כל ימיו, מה היא בעצם מצווה על האנס? היא מצווה על האנס לקחת אחריות על הבחורה. אתה מבין? היא מצווה על האנס לקחת... אז האם אמרתי משהו רפורמי? מה שאמרתי עכשיו, עושי האורתודוקסיה. שאלה מעניינת. האמת היא שאני לא יודע. אתה מבין? האמת היא שאני לא יודע. אני מתלבט בזה. אין לי תשובה לשאלה הזאת. מצד אחד זה נשמע לי רפורמי, כי התורה אמרה לא יוכל שלך כל ימה, ואני מדבר על 250 אלף שקל כנס. זה לא אותו דבר. מצד שני, ברור שכשהתורה אמרה לא יוכל שלך כל ימה, הרי היא לא חייבת להתחתן איתו. היא לא חייבת. אבל אם היא אומרת, אין, אף אחד לא ייקח אותי. אז שהוא יהיה אחראי עליי, זאת אומרת שבעצם הרעיון שלא יוכל שלך כל ימיו הוא קבלת אחריות שלו על הנזק שהוא עשה. אז ההשלכה עכשיו היא כזאת, אתה מבין? יש מאמר, והשאלה הזאת היא, האמת היא שאני חושב שזו השאלה התורנית הכי הכי מעסיקה כל הזמן. מה המימוש שלא יוכל שלך כל ימיו? עכשיו, מה אני רוצה שיהיה? עכשיו, ברוך השם, אין לנו, לא אנחנו מופקדים על... לדון הנשיאים, אז אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת. אבל אני שואל אותך עכשיו, מדינת התורה, חזרנו למדינת התורה. מה האורתודוקסיה האמיתית של יחס לאונס? האם, כן, במדינת התורה, אנחנו חוזרים לתורה? כן, ואומרים, זה מה שכתוב בתורה, הוא ישלם 100 כסף לאביה, ולא יוכל שלך כל ימה. או שאנחנו באים ואומרים, שבעצם אנחנו היום בשלים יותר להבין שהתורה אומרת, הוא ייקח אחריות עליה, הוא ישלם את הביטוח לאומי שלה כל ימי חייה. סתם, סתם אני זורק או משהו כזה. שאלה מאוד, מאוד מעסיק. בסדר? עכשיו זה יותר מאוד? אוקיי. מה אתה אומר? לא שם?
זה יזהר גם ברמת ההטבה,
כי אז יהיה אינטרנט. כן. אתה רצית משהו?
כן, אבל יש שם דיוק מזריק.
מה יש? סליחה.
ברמה הרעיונית זה הכל נשמע מאוד יפה, אבל אז... אז כשאתה
מגיע לרמה המעשית,
בגלל שאתה לא חוזר ממה שאתה אומר, הוא רפורמי או אורתודוקסי, אז בכל אין לך, אתה לא
יודע
מה להחליט.
אתה צודק? אתה
צודק?
ואז אתה מלמד את זה בישיבת הרציון. כלומר, זה... לא, אבל צריך לזכור שאני לא צריך להחליט כרגע. לא אני השופט, לא אני הרב הראשי, ברוך השם. לא אני, אתה מבין? כלומר, אני לא צריך להחליט החלטה כרגע זה, ולכן, כל עוד יש לי באמת כלל בהרבה תחומים, כשכל עוד אני לא צריך להחליט, אז אני רוצה ליהנות, ליהנות לא סתם enjoy, כן? אלא, אני מקווה יותר מזה, ליהנות מהבנת הדילמה, מכתה, הרחבתה, דוגמאות, אתה מבין? כלומר, השרתה, אני לא... אני לא נמצא כרגע בעמדת הכרעה, ואף אחד מאיתנו לא נמצא בדרך, גם לא הרב הראשי. זאת אומרת, אף אחד, כי הדין הפלילי הוא לא בידיים התורניות. אתה מבין? אבל מאוד מאוד מעניין יהיה לראות, למשל, האם יחזירו את עונש המלכות. כן? וכדומה. זו באמת שאלה מרתקת. שאלה מרתקת, אתה מבין? ואם כן, האם יכול להיות, אני אלך ככה, האם יכול להיות שהפתרון שיחזירו את עונש המלכות, הנה, אני אתן לך, באמת זה ממש כתבתי במעריב לפני הרבה מאוד שנים. אני לא זוכר מה היה, הנושא היה בכלל מסביב לבית הסוהר. אני באופן אישי רואה את בית הסוהר כעונש מאוד 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 אכזרי. אולי הרבה יותר גרוע ממלכות. הרבה יותר גרוע, או בית הסוהר זה משהו נורא. זה משהו נורא. ולמה אנחנו עושים, למה אתם לא מרגישים את זה? הכי טוב, כי בית הסוהר זה לא בפוקוס, אנחנו לא רואים את זה, נכון? אנחנו זורקים מישהו לבית הסוהר, שוכחים ממנו משם, וכדומה, בית הסוהר בעיניי הוא באמת עונש לא הומני, הוא עונש נוראי, הוא עונש באמת... מצד שני, אני מבין שאי אפשר יהיה לחזור להצליף לבני אדם ברחובות... ברחובות הזה וכדומה. כתבתי מאמר שהמלכות המודרנית, לא כמאמר, לא מאמר תורני, המלכות המודרנית, יכול להיות שהפתרון הוא, צריך לזכור שמטרת המלכות היא לא הכאב. מי שלמד מסכת מכות יודע שמטרת המלכות היא לא הכאב. התורה אומרת ונקלע אחיך לעיניך. כן, כלומר, מקלט, מטרת המלכות היא בושה. הבושה. כן? אז כתבתי...
אבל אז למה דנים אם המכה מוסיף עליו עוד מכה?
לא, כי צריך להיזהר שלא יהרוג אותו, להפך, זה, אתה מבין? צריך להיזהר שלא יהרוג אותו, אבל המטרה היא בושה. בושה שהוא יכול לעמוד בה. בסדר? הוא יכול לעמוד בה פיזית, לא נפשית. בושה שהוא יכול לעמוד בה פיזית. אז כתבתי, האם יכול להיות שעל פי התורה, מי שעשה עבירות שמגיע מלכות, היום אנחנו נעמיד אותו במעץ, הוא יצטרך לעשות עבודות שירות במעץ, שוב, זה לא רחוק מהחוק הישראלי, עם וסט כזה שכתוב עליו, עשיתי כך וכך, ואני עכשיו, וכל מי שנוסע רואה אותו, והוא מתבייש בזה. אתה מבין? וכדומה. עכשיו, אין לי... לא, אז עזוב רגע את הדוגמה, אני שואל את ה... אז תמצא משהו אחר. לא, אני מדבר על קו המחשבה. עכשיו, אפשרות אחת להגיד, זה שיא האורתודוקסיה. אפשרות שנייה להגיד, זה שיא הרפורמה. מה שאני למדתי מניסיוני, כלומר, מערכתי מה יקרה בהלכה, כשיחזור המלכות, שיעשו עונש מלכות סמלי, אתה יודע, עם איזה ענף שלוש, כי כתוב בתורה, להכות 39, ולשמור על ההיבט השמרני הזה, וישתמשו בווסט הזה. אתה מבין? כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים, הרבה פעמים אנחנו רואים בהלכה שבסופו של דבר הפתרון שמצאנו זה לעשות מצד אחד משהו עושים, תיקח לדוגמה שינוי האופי של בדיקת חמץ, כן? הרי בדיקת חמץ המקורית הייתה שבליל י' היו מתחילים לנקות, לא היו מנקים את הבית ובליל י' אבל היום זה בעצם מסדר המפקד, נכון? זה מין מסדר סיום לניקיונות הבית, נכון? אבל עדיין אנחנו שומרים על כל מיני מנהגים כמו להסתובב עם נר בבית, נכון? עכשיו, או הסבה, זה, אני בכוונה אומר, הסבה. הרי השיטה הכי לא נוחה היום לשתות כוס יין זה, נכון? אתה מסכים איתי? אבל בכל זאת, מצד אחד אנחנו שומרים על הסבה, ומצד שני, מי שבאמת מנסה, מנסה למצוא את הדרך לעשות את הסבה, שתהיה השיטה הנוחה לשתות. אתה מבין מה אני כבר? והיא אחרת ממה שהיה פעם. זאת אומרת, בדרך כלל הפתרון הוא לא היה כזה מוחלט, אלא הוא היה מצד אחד שמירה על איזושהי מסגרת שפה אורתודוקסית שמרנית שעושה זה, על צד שמאל, אבל מצד שני, מגיבה. אתה? ויכול להיות שזה יהיה הפתרון לכל הנושאים.
כל זה יפה, אתה יכול את שניהם, אבל אם אחד בהם בא על חשבון...
צודק, אז אני לא אעשה, בוא נתחיל עם שניהם. אתה צודק. אתה צודק, אין לי פתרון כולל. אבל נראה לי שזו הדרך שאנחנו הולכים בה, וגם שילכו בלעדיה. כן.
זה דבר מיטות בית דין, אין לך
אפשר
לעשות גם וגם.
כן, שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, באמת. בארבע מיטות בית דין,
אתה לא גם משלם כסף וגם
למי לקוח. בוודאי, חשבתי שאתה אומר, לא, קודם כל על המיטת בית דין עצמה, מה תעשה, כן? כלומר, האם אתה...
גם עבודת שירות וגם...
כן, וגם מיטת בית דין, כן? לא? אני לא יודע, שאלה טובה, שאלה ענקית. אבל פה, אתה יודע כמה נבנה על המשנה האחרונה? אוקיי, חברים, זה שאלות ש... איך הגענו לכל העניין הזה? הטענה של הרב קוק, שככל שאנחנו מתקדמים, יש השגחה אלוקית שמשגחה על היכולת שלנו להתבגר יותר, לעשות בשאלות יותר מסובכות, להבין הבנות יותר עמוקות וכדומה. וזה הדבר הזה ממש, ממש מושגח. ולכן, שוב, בואו נחזור רק לעניין שלנו. אם כן, פרשת הבריאה מסתירה סודות רבים. ובאמת, יכול להיות שבתקופה מסוימת היה חובה לקרוא אותה שהבריאה, העולם קיים 5774 שנים. ואם היו מתגלות הידיעות המדעיות והגיאולוגיה וכל הדברים האלה וכדומה, זה היה ממוטט לגמרי את האמונה. אנחנו היום מבוגרים יותר, אנחנו מבינים שיש מושג כזה של סוגה ספרותית, אנחנו יכולים להתייחס אל התורה כמו שהרמב"ן כתב, שהתורה היא ספר ההדרכה, היא לא ספר מדע, היא לא זה וכדומה. אנחנו מבינים את המושג קריאות שונות, ולכן עכשיו אין שום בעיה שיתגלה שהעולם קיים 3 מיליארד שנים, ושכך 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 ושכך, ואחר כך אנחנו נראה, ולכן אנחנו יכולים היום להבין, לחפש יותר ויותר במקרא את הסודות של המקרא ואת ההבנות העמוקות של המקרא וכדומה. אני מדבר ספציפית על פרשת הבריאה ועל ישיבת הר עציון, אני בעיקר רואה מול העיניים את הרב ברויר, זכר צדיק לברכה, לא יודע כמה אתם מכירים במשנתו, שאם אפשר היה לגלות את תורת הבחינות, אתם יודעים שאני אומר תורת הבחינות למה אני מתכוון, פרק א' של ספר בראשית, פרק ב', אי אפשר היה לגלות את תורת הבחינות לפני 100 שנים ומטה או 200 שנים ומטה, לא הייתה כלומר, אני משתמש במשנת הרב קוק להבין למה באמת היה צריך לחכות עד הרב ברויר כדי לגלות את תורת הבחינות. עכשיו, תורת הבחינות רמוזה כבר בחז"ל. היא רמוזה בחז"ל. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, שם אלוקים, ראה שאין העולם יכול לעמוד בו, עמד ושיתף מידת הרחמים איתה. כלומר, כבר חז"ל בגרעיניות הבינו אותה. אבל יש צורך בבשלות, בבגרות וכדומה כדי שיגלו יסודות חדשים והוויות חדשות בתוך העולם שלנו. ואני מאוד ככה, אם אני צריך יישום של מה שאני מרגיש כלפי האיגרת הזאת, היא מאוד מאוד, אני חושב שזה היישום המאוד אנרגטי של 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 הדברים האלה. אני חושב שבאמת הדברים מאוד פותחי עיניים. טוב, יש כוח, שבוע הבא נתחיל איגרת אחרת לגמרי ונושא אחרת.
כן, אנשים אומרים שלא עושים ככה, הם עושים בשם שלו. גם אני מקבלם שבוער ועם עין, אני לא משלם.